בבא קמא דף ס"ה, מתחילים בעזרת השם, שורה רביעית מלמעלה, במילה גופה. אברהם אבינו מופיע בעיר חברון כדי לקנות את מערת המכפלה. בני המקום מקבלים אותו בכבוד גדול. במבחר קברנו קבור את מיתך, בשביל לקבור יהודי כבוד גדול. אומר להם אברהם אבינו, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי מלפניי, אם אתם רוצים לתת לי מקום קבורה לשרה אמנו, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. תבקשו בשבילי מהבעלים של מערת המכפלה, אפרון, שימכור לי את מערת המכפלה, וכך היה. כשהוא אומר להם, אם יש את נפשכם, מה הכוונה נפשכם? כותב רש"י, רצונכם. כל עם ישראל מוכירים את זכרם של אותם קדושים מושלכים בלהב אש, אותם שזכו למסור את נפשם על קידוש שמו יתברך. איזה מדרגות נעלות הם זכו לעלות ולהתרומם. בזמננו מאוד מצוי, כשאדם מתאמץ מאוד לומר שהוא עושה את הדבר במסירות נפש. האם זה מדויק? קודם כל, יש לנו מכאן הוכחה שנפש הכוונה רצון. אם יש את נפשכם, הכוונה, כותב רש"י, רצונכם. אדם מוסר את הרצון שלו בשביל לעשות את רצון השם, זה נקרא מסירות נפש. הוא מסר את הרצון הפרטי שלו לקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כותב הבעל התניא בספרו תורה אור על פרשת בשלח את המילים הבאות: גם אם בן אדם נלחם עם היצר הרע, המלחמה בעצמה זה מסירות נפש. בכל דחייה ודחייה שישראל מדחה את תאוות גופו ומקרב ליבו לעבודת השם, הרי זה בחינת מסירות נפש. והוא מוכיח את זה מהגמרא שלנו. גנב נכנס לרפת של אחד החקלאים במושב ולקח ממנו שור. אם יתפסו אותו בבית דין שדנים דיני כנסות, תגבו ממנו כפול, שני שברים, תשלומי כפל. אם הוא הוסיף חטא על פשע, שחט את השור או מכר אותו למישהו אחר, טבח או מכר, משלם חמישה בקר תחת השור. אם הוא גנב כבש, ארבעה צום תחת השה, תשלומי ארבעה וחמישה. אם לקח זמן בין הגניבה לבין הזמן שהוא טבח ועמד בדין, לפי מה נגבה את התשלום? אומר רב, תלוי על מה אתה מדבר. אם על הקרן, על השור בעצמו שהוא גנב, הוא משלם כן שגנב, בשווי שהשור היה שווה בזמן הגניבה. אבל את הכנס, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, זה הוא משלם כשעת העמדה בדין. מה הייתה, מה הסיבה? מאיפה הדרשה של רב? מהמילים המיותרות שאמר קרא לגבי תשלומי כפל, אם ימצא תימצא בידו הגניבה. המילה הגניבה כאן מיותרת. אם ימצא תימצא בידו, כמובן מדברים פה על גנב. מישור עד חמור עד צה. אז בדף סומר דלת דרשנו מה לומדים מכל אחד מהמילים האלה, מהמיעוטים שהתורה כאן ממעטת. אחר כך כותבת התורה חיים, המילה חיים גם כן מיותרת. שניים ישלם, ישלם כפל. זאת אומרת, המילה הגניבה והמילה חיים הם שתי מילים מיותרות, זה בא ללמד. המייקה אמר רחמנה חיים בגניבה. למה כתוב לשון חיים לגבי הגניבה בעצמה, לגבי הקרן שאותו הוא גנב, השור עצמו שהוא גנב? זה בא ללמד אותנו, אחיי לקרן כן שגנב, כשהגנב משלם את הגניבה שהוא גנב. לא מדבר איתך כעת על הכפל, על ארבעה וחמישה, הגניבה עצמה, הקרן עצמו, תחיה אותו. רש"י אומר, הכוונה, תעשה אותו שלם, כמו חי, הוא שלם בדרך כלל, תעשה אותו שלם. אחיי לקרן, כן שגנב. זאת אומרת, תשלומי קרן משלמים כשעת הגניבה. כמה השור היה שווה בזמן הגניבה, זה מה שתשלם. עכשיו, בשביל לקבל את ההלכה הברורה בדבריו של רב, הביאה הגמרא את מה שאמר רב ששת כשהוא שמע את הדברים. אני אומר, אמינה, כיניים ושכיב רב אמר להשמטה. השמועה הזאת סותרת לכאורה ברייתא מפורשת, ורב יודע את הברייתא הזאת, ואם הוא אומר משהו, דבר שסותר ברייתא, כנראה שהוא אמר את הדברים האלה בזמן שהוא ישן ושכב, ישן שינה עמוקה. איפה אנחנו רואים ברייתא שלכאורה סותרת את דבריו של רב? אבל היא באמת לא סותרת, אלא אדרבה, היא מקרבת אותנו להבין בצורה יותר ברורה מה היו דבריו. אז קודם כל צריך לדעת שדבריו של רב מתחלקים לשני חלקים. החלק הראשון זה על הקרן, שזה רב אומר שמשלמים כשעת הגניבה, והחלק השני זה על תשלומי כנס, כפל, 4 ו-5, שזה כשעת העמדה בדין. כאן אנחנו כרגע נתמקד בחלק השני, לגבי התשלומי כנס, שאומר רב שמשלמים כזמן העמדה בדין. בוא נראה ברייתא. דתניא, אדם גנב בהמה שבזמן הגניבה היא הייתה כחושה. והשמינה. הגנב נתן לה לאכול טוב, והיא כעת שווה יותר. כשהוא משלם תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, הוא לא משלם, כמו שאמר רב לכאורה, כשעת העמדה בדין. אלא כן שגנב. מבארת הגמרא שהברייתא הזאת רק מסבירה, לא רק שהיא לא סותרת את דבריו של רב, אלא היא רק מסבירה בצורה ברורה על איזה מקרה רב דיבר. אמרי, רב באמת לא דיבר על המקרה הזה, שהוא השמין את הבהמה. משום דאמר לי, כי הגנב אומר לבעל הבית, אני משלם לך גישת הגניבה, את התשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5. אני לא אשלם לך כמו מה שענה פתימנה, כמו מה שאני פיתמתי את הבהמה הזאת והשמנתי אותה יותר. וכי הסברה אומרת שאני פיתמתי אותה ואתה, ואת שקלת, אתה תרוויח שניתן לך עכשיו 4 ו-5 לפי איך שפיתמתי את הבהמה. אבל באופן שהוא לא פיתם אותה, אלא היא הוקרה מאליה, אז כמו דבריו של רב, שבאמת כן ישלם כפל ותשלמי 4 ו-5, כשעת העמדה בדין. וכאן מביאה הגמרא ברייתא שמדברת לגבי מקרה דומה מאוד, רק במקום שהוא פיתם אותה, מדובר פה שהגנב הכחיש אותה, תשמע, בהמה שהייתה שמנה, והגנב הכחיש אותה בידיים, למשל, הטריח אותה במלאכה קשה. גם כאן הברייתא אומרת, משלם תשלומי כפל ותשלומי 4 ו-5, כן שגנב ולא כשעת העמדה בדין. אז על איזה מקרה בדיוק רב דיבר? מה, הוא סותר ברייתא מפורשת? ודאי שלא. עונה הגמרא, נכון, באמת לא מדובר פה על המקרה של רב, אלא בברייתא אתם נעמי, מדובר פה שהכחיש אותה בידיים. משום דאמר לי, דאמרינן לי, אנחנו אומרים לגנב, שימו לב למשפט. מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? מה שמפרש, שזה משפט על הטובח, אדם ששחט את הבהמה, שהוא צריך גם לשלם את השלומה 4 ו-5. מה זה משנה אם הוא שחט את כולה, או שהוא שחט את חצייה? כשהוא מכחיש אותה, זה נקרא שהוא כבר מתחיל לשחוט אותה, זה כבר מתחילה התביחה. הראש אומר שלגבי טובח, שעת העמדה בדין, הכוונה שעת התביחה. ואם כן, התביחה מתחילה כשהוא מתחיל להכחיש אותה. כי תחילת ההכחשה שהוא מכחיש אותה, זה כבר תחילת השחיטה שלה. אומר הבעל התניא, בספרו תורה אור, תראה, בן אדם מכחיש את אהבת גופו ומקרב את ליבו לעבודת השם. הוא שובר את היצרים שלו. זה מסירות נפש. זה אדם שמוסר נפש לעבודת השם. הוא מכחיש את גופו מה לי קטלה פלגה? זה נקרא קטלה פלגה, זה נקרא מסירות נפש כפשוטו. לא רק מסירת הרצון, שזה מוריד קצת מהמעלה של אחד שבאמת מסר את חייו בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא באמת מוסר את חייו כשהוא מוסר את רצונו, את אהבת גופו לעבודת השם. כך מדייק הבעל התניא כאן מהלשון. מה לי קטלה כולה, מה לי קטלה פלגה? הוא הרי בעצם מחליש את עצמו בשביל עבודת השם. נתמעט חלבו ודמו לקדוש ברוך הוא, זה מסירות נפש, כפשוטו. וידוע שבעל התניא היה פוסק, הוא חיבר את שולחן ערוך הרב. ובאמת באיזה מקרה קם הרב? מתי הרב אומר שמשלמים תשלומי כפל וארבעה וחמישה, כשעת העמדה בדין? במקרה של יוקרה וזולה הוא דקאמר, כשהבהמה התייקרה מעצמה או הוזלה מעצמה, על זה הוא דיבר. ודאי במקרה שהערך של הבהמות עלה או ירד. אבל מדויק בדברי רש"י, שאפילו אם הערך של הבהמות הוא אותו ערך, רק שהיא הוכחשה מאליה, או היא התייקרה מאליה, אבל לא על ידי שהגנב עשה את זה בשבילה, גם כן על זה דיבר רב. עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בחלק הראשון של דבריו, לעניין תשלומי קרן, כמו מה משלם הגנב, כמו שעת הגניבה. וגם כאן, הקושייה בעצם מפרשת ומפרטת יותר על איזה מקרה רב דיבר. היחידה מי, באיזה מקרה נאמרו דבריו? כשאתה אומר משלם כשעת הגניבה, זה יכול להיות שעכשיו המחיר יותר יקר, ואתה אומר, טוב, הוא ישלם מחיר יותר זול, כמו שעת הגניבה, ויכול להיות מקרה הפוך, שעכשיו המחיר יותר זול, והוא יצטרך לשלם מחיר יקר, כמו שעת הגניבה. איזה מקרה רב דיבר? אי לימה, אם נאמר, דמעיקר בשעת הגניבה הייתה שוויה בזול, זוז, אחד. ועכשיו, לבסוף, בשעת העמדה בדין, היא התייקרה, כבר שוויה ארבע זוזי. וכי במקרה הזה, רב מקל על הגנב ואומר שישלם את הקרן רק כאין שגנב? לימה פליגה דרב אדרבה, אתה רוצה לומר שרבה חולה כאן על דבריו של רב? בעצם, רב הרבה יותר קדום מרבא. אז מה, אתה רוצה לומר שדבריו של רבא סותרים את דבריו של רב? דאמר רבא, היי מן דגזל חבית דחמרה מחברי. אדם גזל חבית יין מחברו. ומעיקרה, שעת הגניבה, נאמר החבית הייתה שוויה זוזיה. איך תמצא לי איפה אפשר למצוא חבית בזוז אחד, אבל נאמר, החבית יין שלמה הייתה שווה זוז אחד. ולבסוף החבית התייקרה, וכעת היא שוויה ארבע זוזי, פי ארבע. אז אם תברה או שתיה, אם הוא הזיק לחבית, שבר את החבית והיין נשפח ונאבד, או שהוא שתה את היין שהיה בתוכה, אז הוא משלם לא כשעת הגניבה, אלא כשעת העמדה בדין, את כל הארבע הזוזים. אם יתבר ממעילה, אם החבית נשברה מעילה ולא על ידי הגזלן, אז הוא משלם רק זוז אחד. אבל אם הוא עשה דבר שדומה למקרה של רב, של אחד שגנב שור ושחט את השור, טבח, אז זה יותר דומה למקרה של אדם ששבר את החבית או שהוא שתה את היין. אז לפי דבריו של רבא, יצטרכו לשלם כמו שעת השבירה, כמו שעת השתייה. תברו או שעתיה משלם ארבע, כמו הזמן של העמדה בדין. מה, אתה רוצה לומר שרבא חולק על דבריו של רב? שבמקרה שאדם שחט את השור, את הקרן, הוא משלם כשעת הגניבה? אמרי, תרצו תלמידי הישיבה, תלמידי בית המדרש? לא. רבא לא סותר את דברי רב, כי כאמר רב, הוא דיבר דמעיקר השוויה ארבע, בזמן הגניבה היא הייתה שווה ארבע זוז, ולבסוף בשעת העמדה בדין הוזלה והיא שוויה רק זוז אחד. על זה מחמירים עליו, ואת הקרן הוא משלם כשעת כן שגנב. אבל את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה הוא כן משלם כשעת העמדה בדין. מנסה הגמרא להביא ראיה מברייתא לדבריו של רב. תנא רבי חנינא, לסיועי לרב. יש כאן נידון על אחד שנשבע שבועת שקר, הוא שומר, קיבל על פיקדון לשמור, ואותו בעל הבית ששומר, כאן הבעל הבית הכוונה שהוא שומר, שקיבל פיקדון לשמור, הוא לא ביקש שכר על השמירה, הוא שומר חינם, אז השמירה שדורשים ממנו לשמור היא שמירה לא כל כך גדולה, הוא רק צריך להיזהר לא לפשוע בשמירה, אבל אם היא תיגנב או תאבד, אם יגנב או יאבד הפיקדון, הוא יהיה פטור, אבל בשביל שהוא יהיה פטור הוא צריך להישבע שבאמת הוא שמר כמו שצריך וכולי, את השבועות השומרים הוא יצטרך להישבע. שבמקרה שהוא טוען טענת גנב למשל בפיקדון, הוא טוען שהפיקדון נגנב והוא נשבע, אז הוא לא יצטרך לשלם. אם הוא אחר כך הודה שהוא נשבע לשקר, ובאו עדים. אחרי שהוא כבר הודה, מעידים שהוא עצמו גנב את החפץ. אם עד שלא באו עדים, אבל אם הוא הספיק להודות לפני שבאו העדים, כמו הפשטות המשמעות של הדברים, שהוא הודה לפני שבאו העדים, אז מתייחסים לזה כמו שהוא הודה ולא מתייחסים לעדים, כך תסובר את הברייתא. אז ברגע שאדם נשבע לשקר, והוא הודה שהוא נשבע לשקר, אז טוב, כפל הוא לא משלם כי הוא מודה בכנס, אבל נשבע לשקר, הוא חייב אשם גזלות. אשם גזלות זה על המקרה הזה של אדם שנשבע לשקר והוא מודה שהוא נשבע לשקר. צריך גם להוסיף חומש. משלם קרן וחומש ואשם. זה אין על זה שום ויכוח. הוויכוח הוא במקרה שהוא גם משלם כפל. האם יש תשלומי חומש ואשם כשאחד משלם כפל? אם באו עדים ולכן אנחנו יודעים שהוא גנב. הוא נשבע לשקר שבא מישהו אחר וגנב ממנו, שמרתי טוב ומישהו אחר גנב, נשבע לשקר. ועדים מעידים שהשומר עצמו הוא הגנב. אז הוא חייב כפל הרי, כי על זה אומרת התורה מפורש. אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא בעצמו הגנב, שלם שניים, חייב לשלם כפל. אז אפילו שאחר כך הוא הודה, זה כבר כמובן דברים שאין בהם שום משמעות, כבר באו עדים, מה עוזר לי שום מודה? מה זה כן עוזר לי לגבי הבאת הקורבן? שהוא מביא קורבן על פי עצמו. אבל לגבי מה שהוא משלם תשלומי כפל, הוא חייב תשלומי כפל. אין לו כאן דין של מודה בכנס. אבל מכיוון שהוא הודה, אז הקורבן השם כאן זה על פי עצמו. הוא לא מביא קורבן בגלל שהעדים מעידים שהוא נשבע לשקר. הוא בעצמו מודה שהוא נשבע לשקר. אז הוא מביא גם קורבן השם. לפי דעת רבי יעקב, הוא מביא קורבן השם. ומה לגבי חומש? שומר שנשבע לשקר חייב בדרך כלל קרן, חומש והשם. אבל כאן הוא משלם כפל, מה אתה רוצה ממנו חומש? אומר רבי יעקב, דבר מאוד מחודש, שאם חומשו עולה לו בדיוק בכפלו, אם יוצא שתשלום החומש זה בדיוק כמו השיעור של הכפל, אז הוא לא צריך לשלם גם חומש. חומשו עולה לו בכפלו, הוא שילם כפל, אז זה כמו שהוא שילם חומש, מספיק להביא כפל ואשם. דברי רבי יעקב, איך ייתכן שהתשלום של הכפל יהיה בדיוק כמו החומש? זה חמישית וזה כפול, איך יכול להיות שהשווי יהיה אותו שווי? אז זה בדיוק הנקודה שממנה מנסים להוכיח לדבריו של רב, והגמרא תבאר וגם תדחה שזה לא ראיה. דעה שנייה, חכמים אומרים, הפסוק אומר, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסיף עליו. ממון המשתלם בראש, כשהוא משלם את הממון של הקרן עצמו, על זה מוסיף חומש. אבל כשהוא משלם כפל, שזה ממון שאין משתלם בראש, אין מוסיף חומש. לפי דעת חכמים, גם אם הכפל הוא לא באותו שווי של החומש, מכיוון שהוא שילם כפל, הוא לא צריך לשלם חומש. אלא מביא כפל ואשם. רבי שמעון בן יוחאי מקל יותר מכולם ואומר, גם אשם הוא לא צריך להביא. מספיק שהוא מביא כפל. אין חומש ואשם משתלם במקום שיש כפל, ונמצא שיש כאן שלוש דעות. דעת רבי יעקב, שמשלמים כפל ואשם וחומש תלוי. אם הכפל הוא בדיוק כמו הערך של החומש, אז לא משלמים חומש, ואם הכפל הוא לא בערך של החומש, אז משלמים גם חומש. חכמים אומרים שבכל מקרה לא משלמים חומש, רק כפל ואשם. רבי שמעון בר יוחאי אומר שמשלמים רק כפל ולא משלמים אפילו לא אשם. לא מביאים אפילו לא אשם, בטח לא חומש. מכל מקום קטן אי מיית. למדנו מכל מקום בברייתא את דעתו של רבי יעקב, שיכול להיות שחומשו עולה לו בכפלו, דברי רבי יעקב, שהחומש יהיה אותו ערך כמו הכפל. היחידה מבאיזה מקרה זה מדובר. היא לימא דמעיקרא, אם נאמר שבזמן הגניבה היא הייתה שוויה 4 זוז, ולבסוף בזמן העמדה בדין היא עדיין שוויה 4 זוז, הערך עדיין שווה, איך ייתכן שחומשו עולה לו בכפלו? כמה זה כפל, כפילה? עוד 4 זוז, כמו השווי של הגניבה. וכמה החומש, חומשה? זה הכוונה חומש מלבר, דהיינו, אחרי שאתה מוסיף את החומש, אז מה שהוספת זה חמישית. זוזה. אחרי שהוספת על 4 עוד זוז, אז בעצם זוז זה חמישית מהכל. אז מכיוון שהכפל והחומש אינם שווים, לא שייך לומר שהכפל עולה במקום החומש. אלא לאו, וכי לא נאמר שיש מכאן הוכחה לרב, שמדובר כאן דמעיקר, בזמן הגניבה, הגניבה הייתה שוויה 4 זוז. ולבסוף, בזמן העמדה בדין, הגניבה הייתה שוויה זוז, 1. דכפילה, את התשלומי כפל הוא משלם כשעת העמדה בדין, זוז 1. ואת החומש משלם לפי הקרן. וחומשי זוזה לפי הקרן. כי הרי את הקרן משלם כשעת הגניבה, והחומש לא החומש של הקרן. אז זה גם יוצא זוז אחד. אלמה, לכאורה יש מכאן ראיה, שרבי יעקב בברייתא סובר, שהקרן משלמים כאין שגנב, ותשלומי כפל, ותשלומי 4 ו-5, כשעת העמדה בדין, כמו דבריו של רב. אמר, רבה, אפשר לדחות את הראיה. לעולם יכול להיות דמעיקרא, בהתחלה הגניבה הייתה שווי 4 זוז, ואשתא, גם כעת, בשעת העמדה בדין, נמי, היא שוויה, היא שווה 4 זוז, והשווי שלה הוא נשאר אותו דבר. ודקקשיא, ואם תקשה, הרי יוצא שהכפילה הוא 4 זוז, והחומשי, החומש, הוא רק זוזה 1. התשובה היא, נכון, אבל כאן דובר, אחא במאי עסקינן. כגון שהוא נשבע פעם אחת בבית דין זה, והוא מתחייב חומש אחד, וחזר וכפר בבית דין אחר ונשבע שוב, ואז הוא חייב עוד פעם חומש, ואז עוד פעם ועוד פעם, 4 פעמים, והודה אחר כך שנשבע לשקר, והתורה אמרה בלשון חמישיותיו, לשון רבים יוסיף עליו, התורה ריבתה שאפשר לשלם חמישיות הרבה בקרן אחת, ואם הוא נשבע כמה פעמים על אותו קרן, צריך לשלם חומש על כל שבועה ושבועה. וכאן בברייתא, כיוון שהוא נשבע 4 פעמים, צריך לשלם 4 חומשים. וכיוון שהקרן הוא 4 זוז, אז החומש הוא גם כן, כל פעם זוז אחד, 4 פעמים זה 4 זוז. נמצא שהחומש הוא בשווי של הכפל, לכן חומשו עולה לו בכפלו. אז אין ראיה מהברייתא לדבריו של רב. מכל מקום, בברייתא אמר מר, כתוב שדברי חכמים הם אומרים, בראשו וחמישיתו. דיינו, ממון המשתלם בראש, אם הוא משלם קרן, מוסיף חומש. אבל אם הוא משלם כפל, זה לא הממון המשתלם, אלא שאין משתלם בראש, אין מוסיף חומש. אבל קורבן אשם, לפי דעתם, הוא כן מביא, מה איתי? אף על פי שהוא משלם כפל. נשאלת השאלה, למה לפי דעת חכמים אשם הוא כן חייב? מה ישנה חומש דלא משלם? נכתיב בראשו וחמישיתו. אז אתה אומר, מתי שבראשו חמישיתו, מתי שמשלם ממון המשתלם בראש, הקרן מביא חומש, וכאן שהוא משלם כפל הוא לא מביא חומש, אז אשם נמי לא משלם. דעה, כתיב בפסוק ראשון בראשו וחמישיתו, ובפסוק שמיד אחר כך כתוב את אשמו יביא להשם. אז נאמר שגם מה שכתוב בפסוק הבא זה דווקא בראשו, ורק אז ואת אשמו יביא להשם. רק אז יביא אשם, אבל אם הוא לא משלם בראשו, ממון המשתלם בראש, אלא הוא משלם כפל, אז לא יצטרך להביא אשם. אמרו לך רבנן, אמרי לך רבנן, כתוב לפני האשם ואת אשמו. המילה את, פס כיקרא, זה הפסק בין בראשו וחמישיתיו לבין האשם. מה שנאמר בראשו, שזה הכוונה ממון המשתלם בראש, זה נאמר על החומש, אבל האשם כבר יש הפסק ביניהם לבינו, כי כתוב המילה ואת. רבי שמעון בן יוחאי, זה בדיוק הוויכוח שלו, שהוא אומר שגם האשם לא צריך להביא, כי כתוב ואת, עם וו החיבור, וו מוסיף, ערבי יקרא. ורבנן אמרי לך, אם אתה רוצה שזה יהיה ביחד, אז אל תכתוב לא את, לא לכתוב רחמנה לא וו ולא את. והיינו מערבים את האשם עם הפסוק שלפני כן. המילה ואת באה לעשות הפסק. ורבי שמעון בן יוחאי אמר לך, חייבים לכתוב את המילה את. לא סגיא דלא כתב. לא היה אפשר שלא לכתוב. כדי להפסוק בין הקורבן אשם, שהוא ממון גבוה, לבין החומש, שהוא ממון אדיוט, שנותנים אותו לבעלים, הוא מרוויח עוד חומש. לא דרך ארץ לכתוב ממון גבוה עם ממון אדיוט. ילקח, כיוון שהתורה כתבה את, כי הייתה חייבת להפסיק בין ממון אדיוט לממון גבוה, אז היו חייבים לכתוב וו. את הוו אר ויקרא אל הרב, שתדע שמתי שמשלמים את הממון הניתן בראש, את הקרן, רק אז נותנים חומש ורק אז נותנים אשם. אבל אם הוא משלם כפל, הוא לא יצטרך להביא חומש, ולפי דעת רבי שמעון הוא גם לא יצטרך להביא קורבן אשם. ועד כאן השיעור על דף סמך ה'.